צריך לראות את הגמרא. הגמרא, לאלה שלא היו ולאלה שכן היו, היא דנה בסוגיה הזאת, מדוע קוראים במשנה, ממתי קוראים קריאת שמע בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, ולכאורה היה צריך להיות משעה צאת הכוכבים, שזהו הסימן הרלוונטי, המעשי, מה זה משעה שהכהנים נכנסים לתרומתם, הרי היום אין תרומה, והיום לך תחפש כהן שאוכל בתרומה, במילא אין תרומה, אז מה זה שייך הסימן הזה? אלא הגמרא לימדה אותנו כאן יסוד גדול שלפעמים היא מלמדת דרך אגב עוד דבר, אפשר להרוויח עוד דבר. מה היא מלמדת אותנו? שהכפרה איננה מעכבת. דהיינו, שכהנים שנכנסים לאכול בתרומתן, הם יכולים לקרוא קריאת שמע, קריאת שמע כמדר של ערבית, כן? למרות שהם תמיים, והם צריכים להביא עוד כפרה על התשומה שלהם אחרי שבעה ימים, ורק אז הם יכולים, כן, יכולים להיכנס לבית המקדש, אבל בכל התרומה הם יכולים לאכול. אמרנו שתרומה זה רק כהנים אוכלים, זר לא יאכל בתרומה. וכאן, אומר כאן הרב, זה רמז לעם ישראל, שעם ישראל בגלות הוא כמו כהנים שאוכלים בתרומה, דהיינו שהם לא מקבלים את ההשפעה בקריאת שמע, כן? לא מקבלים את ההשפעה של אומות העולם. הם, אומות העולם לא שותפים לאכילה הזאת של זר לא יאכל, גם מישהו ישראלי, אבל כאן הרמז הוא שמדובר שאומות העולם ואנחנו בגלות כל אחד לחוד. אבל בשחרית, בארץ שקוראים קריאת שמע של שחרית, בארץ ישראל, אז אנחנו קוראים קריאת שמע בשביל להפיץ את האמונה באנושות כולה, בעולם כולו. זה מה שלמדנו עד עכשיו לגבי ההבדל בין קריאת שמע של ערבית וקריאת שמע של שחרית, שזה מצב של גלות, זה מצב של גאולה, ויש להבדיל ביניהם. עכשיו, הלימוד עצמו שואל את הכתוב, ובא השמש ותאר, הפסוק אומר, ובא השמש ותאר, מי תאר? האם תאר היום, זאת אומרת, היום עובר ואז הכהן יכול לאכול בתרומה, או ותאר הגברה, הגברה, תאר הכהן, בא השמש ותאר הכהן, אחרי שבעה או ביום השמיני, אז הוא מתאר. והגמרא דנה בסוגיה הזאת, ואומרת, ותאר, הכוונה היא, תאר יומה, ואז הכהן יכול לאכול בתרומה. זה הפשט בגמרא. עכשיו בוא נראה איך הרב, מה הוא לומד מהדברים האלה. ומה ידע, ובא השמש, ביאת השמש, והי ותאר, תאר יומה, דין מביאת אורו, מה היא ותאר? תאר גברה. ככה שואלת הגמרא. כתוב ותאר. המילה ותאר, האם התאר, כוונה היא תאר היום, התנקה היום, כאילו עובר היום, ואז הכהן יכול לאכול בתרומה, כמו שאנחנו באמת פוסקים. או מה היא תאר? תאר גברה, כוונה היא ותאר אחרי היום השביעי, האדם הוא טהור, ואז הוא יכול לאכול בתרומה. אומר כאן הרב, בעוני נראה לי להתבונן בטעם רמז עניין הספק של שני הפירושים בתיבת ותהר. מה זה ותהר? אומר, זה דומה כל כך, תהר יומה או תהר גברה, אז אני רוצה להעמיק קצת בביטוי הזה ותהר. האמור אחר ובא השמש. אי קאי על תהרת יומה, דיינו שהיום מתנקה בצאת הכוכבים, ואז אפשר לאכול בתרומה. או תארת גברה אחרי היום השביעי. תודה רבה. אין מים אל התורה, במיוחד ביום כל כך חם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ומה ראו חז"ל לפי האמת, להוציא עניין ותאר הנאמר בתורה לפי פשטה של תארת גברה, לשום אותו על תארת יומה. למה חכמים קבעו דווקא תארת היום, זאת אומרת התנקות היום, כמו שהגמרא אומרת, שהיום עובר, ואז אפשר לקרוא קריאת שמע, ואז אפשר לאכול בתרומה, ולמה לא תאר גברא? במליצה נראית זרה לפי ההשקפה החיצונה. אמנם יובנו הדברים על פי המושכל לכל, וגם חכמים אמרו כדברי הרמב״ם ז"ל במורה נבוכים, שהתומות והתארות שבתורה, כל מקום שכתוב תומה ותארה בתורה, הם רמזים. תומה ותארה זה רמז. רמז למה? לענייני תומת הנפשות וטהרתן מתומות הדעות והמידות והמעשים הרעים. לאדם יש בחירה חופשית. הבחירה החופשית הוא יכול לבחור בטוב, הוא יכול לבחור גם בלא טוב. אז הבחירה כמדומה היא שלושה דברים. מדבר על דעות, דעות טובות, או דעות מקולקלות, וזה או מידות, מידות מתוקנות או מידות מקולקלות, ומעשים, מעשים טובים או מעשים לא טובים. כל מה שאדם פועל בדברים האלה, זה משאיר רושם איפה? בנפש שלו. אז יש דברים טובים, זה מתאר אותו. יש דברים מקולקלים, זה מקלקל אותו. ומתמה אותו, כן. מתמה אומרים מלשון אטום, מותם אותו. אז זה אומר בשם הרמב״ם מורה נבוכים, אבל לא רק מורה נבוכים, שההתנהגות שלנו משאירה רושם קודם כל בתוכנו, בעולמנו, בעולם שאנחנו נמצאים. כל מעשיך בספר נכתבים, כתוב בפרקי אבות. כל מעשיך בספר נכתבים, דע מה למעלה ממך, עין רואה, איפה העין כאן? הנה, תראו שם בפינה יש עין רואה, ואוזן שומעת, איפה האוזן? הנה, יש לכם כאן מיקרופון, וכל מעשיך בספר נכתבים. זאת אומרת, הנחת היסוד, שאדם הוא יצור בעל השפעה בעולם, קודם כל על עצמו ועל העולם שהוא חי בתוכו, אתה משפיע. אתה משפיע לטוב, ואתה משפיע גם, חס ושלום, לא לטוב. זה מהותו של האדם, זה בצלם אלוקים עשה את האדם. כן, אתה יכול ככה, אתה יכול ככה. מה זה נכתבים? היום קוראים לזה, הכל מתועד. מתועד, מה זה מתועד? הכל מתועד. הנה, המצלמה מתעדת כל דבר. זה מבהיל הדבר הזה. כל מחשבה שאתם חושבים, תתחילו לחשוב רגע, תחשבו, הכל מתועד. מה? גם המחשבות מתועדות. אני בדקתי את זה דרך אגב. גם המחשבה. מחשבה טובה, אור בנשמה. תתחילו מחשבה טובה, תראו איך אתם מוארים. מחשבה לא טובה, מה? בלגן בנשמה. חושר בנשמה. אתה יכול להיות מואר, אתה יכול להיות במצב של חושך. של אפלה. זה, היסוד הזה הוא יסוד, זה עניינו של האדם בעצם. האדם, אפשר גם לסגור את החלון שראה שילדים לא יבוא. סליחה. האדם צריך לדעת, הוא יצור מרכזי בבריאה, והוא בעל השפעה. בניגוד לבעלי חיים ודברים כאלה, שיש להם גם השפעות, אבל מזעריות, לעומת השפעתו של האדם, בעולמו של הקדוש ברוך הוא. קודם כל אתה משפיע על עצמך, ובין אתה משפיע על העולם שאתה, בין שאתה מודע לזה ובין שאתה לא מודע לזה, זה לא משנה. לא משנה אם אתה דתי או לא דתי, מודע או לא מודע, זה לא משנה. הפונקציה, התפקיד של האדם בעולם להביא אור לעולם, להיטיב לעולם, אבל אותו אדם יכול גם לקלקל, כמו האדם הראשון שהוא כבר קלקל בהתחלה והוא גורש מגן עדן והגיע למה שהוא הגיע, כן. דוגמה. אז זה העניין של תומה ותארה. אומר, היסוד מושכל, מביא את הרמב״ם, שהתארה תלויה בנו. והתומה תלויה במי? תלויה בנו. מכל מה שכתוב בטהרה וטומאה בתורה, זה רמזים לדברים רוחניים, פנימיים, נפשיים, נשמתיים, המתחוללים בקרב הפרט, אבל לא בכלל, בכלל, בכל העולם כולו. זה מה שכאן אומר הרב. אם ככה, אז זה באמת מחייב אותנו הדבר הזה. צריכים להתבונן, לראות כל דבר, מה, איזה רושם הוא משאיר בעולם. זה יסוד חיינו בעצם. כי נר השם נשמת אדם, אנחנו מבחינת נר, אנחנו יכולים להיות מהירים, יכולים לחבות את הנר. יש ביטוי היום מודרני כזה, הבן אדם הזה מואר או הבן אדם הזה כבוי. איך אני יודע אם האדם מואר או לא מואר, אתם יודעים, יש לי כזה מד כזה, מד מואר כזה, הנה אני עושה כאן. מישהו שמח ומואר. תראה את הפרצוף שלך? הנה, הוא מואר, תראה. מישהו עצוב, סימן שמה, שיש לו מחשבות לא טובות, איזה יוש או משהו כזה, סימן שהוא כבוי. כבוי מבחינת הנשמה שלו, כבויה. איך אנחנו מאירים את נשמתנו ואת עולמנו? על ידי מחשבות, דיבורים ומעשים טובים. הדברים האלה מאירים אותם. וההפך, הצלום ההפך. זה מובן הרעיון. על זה מדבר כאן הרב. בוא נראה. אמנם יבנו הדברים על פי המושכל לכל, וגם חכמים אמרו כי דברי הרמב״ם במורה נבוכים, זכרונו לברכה, במורה נבוכים, שהתומות והתארות שבתורה הם הרמזים גדולים לענייני תומת הנפשות ותארתן, שבא מתומות הדעות המקולקלות, המידות המקולקלות והמעשים הרעים. כל זה הוא מטמא את האדם. כל זה, מה שכתוב בתורה בנושא הזה, זה, דרך אגב, אני אולי כאן, בשביל שיהיה לנו את תמונה יותר כללית, אתם יודעים שהש"ס זה שישה סדרי משנה. שישה סדרי משנה. כשמתבוננים בשישה סדרי משנה, התורה שבעל פה, זה מחולק לשלושה נושאים מרכזיים שמקיפים את כל החיים שלנו. החלק הראשון זה זרעים ומועד, זה יחסים בין אדם למקום, בינינו ובין אלוקים. זה זרעים, מועד, זרעים, ברכות, עניין של תפילה, קריאת שמע, כל הדברים האלה, ומועד, זה שבת, חגים וכו'. החלק האמצעי של הש"ס זה סדר שנקרא נזיקים ונשים. נזיקים ונשים זה כל הנושא של בן אדם לחברו. כל נושא בן אדם לחברו, ששישית מכל הש"ס עוסק בעניין של האישה. זה מאוד מעניין. יש כאלה שאומרים שכאילו היהדות דוחקת את האישה לסדר. סדר שלם. רק עושה בסדר איזה? סדר נשים. איך להתייחס, איך להתנהג, איך לחיות ביחד בצורה נכונה, כל הדברים האלה. התורה מדגישה לזה כל כך הרבה זמן. כל כך הרבה... בתורה שבעל פה. החלק השלישי של הש"ס זה קודשים וטהרות, זה יחסים בין אדם לעצמו. אז זה מה שכאן אומר הרב. יש עניין של יחסים בין אדם לעצמו. בגלל שבית המקדש חרב, אז כמעט הנושא הזה של קודשים, של תיקון העצמי שלי, הוא כמעט לא בא לידי ביטוי, כי אין בית מקדש, אין קורבנות, אין טהרה, אין קדושה, כל הדברים האלה זה להלכתה למשיכה, שיבנה בית המקדש. מה נשאר מקודשים וטהרות? אכילה, נושא של חולין, מסכת חולין, שעוסקים בעניין של כשרות, אכילה ודברים כאלה. ויש לנו עניין של נידה, טהרה מבחינת נידה, מסכת נידה ודברים כאלה. הכל כמעט אולי עסקנו בגדל הגלות, בגדל חורבן בית המקדש. אם יש לנו צער על חורבן בית המקדש, שהנושא הזה של טהרה וקדושה, הוא לצערנו הרב בדור שלנו זניח. מדוע? כי המנגנון המרכזי של קדושה וטהרה בעולם הוא בית המקדש. שמה, מה היה בית המקדש? עם שלם היה עולה לרגלים. כל רגל היו באים שפופים, כל אחד עם התומות שלו, עם בלגנים שלו, מנים שלו. והיה יוצא משם שמח וטוב לב. עם, איך, על ידי העבודה בבית המקדש, הכהנים, הכהן הגדול, בימים הנוראים, וכל זה, זה בא לטהר אותנו, לחפר עלינו, לחדש אותנו, להעיר אותנו. ועל זה אנחנו מצטערים בחורבן בית המקדש. אנחנו לא מצטערים רק על הבניין שהוא לא עומד, אלא על הפונקציה, על התפקיד של המקום הנפלא הזה שבא לטהר את העם, לטהר את העולם, לקדש את העם, לקדש את העולם, וכל זה נשאר בתיאוריה, נאמר ככה. אבל לעתיד לבוא שיבנה בית המקדש השלישי, ואומרים שזה ייקח כמה ימים, לא נורא. כמה שנים, לא נורא. כמה עשרות שנים, לא נורא. אבל ודאי, ודאי שזה יהיה. אז כל הנושא הזה של טהרה וטומאה שהרב מדבר עליו כאן, ברמה הפרטית שלנו היום, יקבל את התיקון האמיתי שלו. היום למשל, הרבה אנשים סובלים בעולם. הסבל בעיקר הוא לא סבל פיזי. הרפואה הרגילה היא משקיעה בנושא תיקון הגוף, משאבים אינסופיים. תראו, היה עכשיו שפעת. כל העולם כולו שפעת, שפעת. כמה נגיפים מסתובבים בעולם, כל העולם כמרקחה. שפעת עוסקת בגוף של האדם. שיהיה בריא, כולם שיהיו בריאים. אבל יש גם נפש לאדם. והנפש היא צריכה גם כן תיקון. וזה לא, זה חוץ מנושא פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, אני יודע, לא עוסקים בקליפות של הדברים. אבל בית המקדש, הקדושה והטהרה, כן, מסכת כל הנושא סדר טהרות וסדר קדושה, הוא מדריך אותנו איך להיות טהורים, איך לתקן את הנפש שלנו, איך לתקן אותנו בצורה כזאת שהם מוארים. כן, זה חסר לנו היום. אבל זה מדבר כאן הרב. הרב אומר שכל מקום בתורה שכתוב טומאה וטהרה, הכוונה היא באמת לתיקון המידות, הדעות, המעשים של האדם, ושייך לדבר הזה. אז יש, אם יש לכם שאלות, אל תתביישו לשאול. אני מאוד שמח שמישהו שואל אותי. זה ממש משמח אותי. יש איזו שאלה? עד לכאן זה מובן הדבר. כן, בבקשה, כן.
עכשיו אין תיקון
לנפש, אין עניין של תיקון לנפש. זה בעיה. אתה לא מרגיש את זה? כל אחד מאיתנו מרגיש. אני אתן לכם דוגמה. אחד מהתומות שקראנו אותו בפרשת שבוע לפני שבועיים, זה עניין של מידת הנגע הצרעת. נגע הצרעת זה תומה שאדם נטמע בה. למה האדם נטמע בנגע הצרעת? בגלל, אומרים חז"ל, בגלל לשון הרע. יש כמה סיבות, אבל הסיבה הראשית, נאמר, לנגע הצרעת, זה היה לשון הרע. אז אדם שהיה מדבר לשון הרע, זה השאיר רושם, לא רק סתם רושם, גם רושם חיצוני, על הבגדים שלו, על הבית שלו, על האור שלו, על השערות שלו, על ה... מי שהיה מדבר לשון הרע, היה הולך ברחוב, זה היה פחד לראות אותו. זה היה מין משהו כזה, אמרו לו, יאללה, 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 תלך מכל המחנות, תסתלק מכאן, לשם למזבלה, תשב במזבלה שלו. נעים לדבר לשון הרע, מה אתם אומרים? היה עובר אדם ברחוב, אמרו לו, היי, אתה יש לך צרעת, בוא הנה. יש מחלה דרך אגב, צרעת, שזה לא הצרעת הזאת, מחלה מדבקת מאוד. שמי שחולה בה, אז האיברים שלו נושרים ממש. פעם היה פעם, אולי גם היום כאן, בירושלים, בית חולים למצורעים זה היה. זה היה מקום ששם, מי שחולה שם זה ממש סכנה. פשוט האיברים של האדם היו נגמרים, האוזניים, הרגליים, הידיים, נאכלים כך. זה מחלה נוראה כזה, הצרעת. מה שקוראים היום צרעת, לא יודע אם זה היום עוד קיים, אולי הרפואה המודרנית התגברה על המחלה הזאת בצורה כזאת או אחרת. אבל צרה זה היה דבר נורא, אתה שואל אותי שאלה. אז היום, הסיבה לצרת קיימת. מה הסיבה לצרת? לשון הרע. הפרוצדורה להתרפא מהצרת לא קיים. אז כשאדם מדבר לשון הרע, צריך לדעת שהדבר הזה משאיר רושם לא רק בליבו, אלא גם על הסביבה שלו. אדם שחי בבית שמדברים שם לשון הרע, זה דבר היום ונורא. ויותר מזה, אתה כבר לא מרגיש את הנזק שנגרם על ידי לשון הרע לנפש השומעים. אתה, כאילו הרע חוגג בבית. רע חוגג, הרע, מה זה הרע? זה הנחש הקדמוני. הנחש הקדמוני, הוא הטיל את הערס הזה של הרע. אתה רואה את האנשים בעין הרע, אתה חושב עליהם רע, אתה מדבר עליהם רע, 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 רע. עד כדי כך שאנשים נכנסים למציאות שכאילו העולם הוא רע. מרוב מה? מרוב לשון הרע. והפרוצדורה לצאת מהמציאות הזאת, שזה הנגעים והכהנים וכל ההלכות וכל הדינים שנוגעים לנגע הצרת, כל הדבר הזה, הכל תיאוריה, אבל לא בפרקטיקה, לא באופן מעשי. וכמו היום, לא עלינו, אותה המחלה נוראה שאני לא רוצה להזכיר אפילו את שמה, שאין תרופה אליה, אז זה דבר היום ונורא. וכאן מדובר על דברים נפשיים, דברים רוחניים, דברים נשמתיים, זה מובן הדבר. אתה שואל אותי שאלה נכונה. היום המחלות קיימות, אבל בגלל שבית המקדש לא עומד על תילו, ודיני טהרה וטומאה, פרט לכמו שאמרנו, עניין של נידה, דברים כאלה, לא קיימים למעשה, הלכה למעשה, אז המחלה קיימת, והתרופה אי אפשר להסתמל בה. ולא אי אפשר, אין כהנים שיתארו, ואין בית מקדש, ואין ואין ואין. כן, בבקשה.
יכולים לפרט את התהליכים הנפשיים, הסביר אומר בעצם דעה, נידה ומעשה. כן. זה התהליך. אז אם אני יוצר בדלת של דעה שלי, אני יכול לצאת את התהליך בתחילתו.
נכון, נכון. במחשבה, כן.
מה הכוונה דעה?
השקפת עולם, מה שנקרא בלשון שלנו. השקפת עולם, זה נקרא דעות. מי שאין בו דעה, כתוב, אסור לרחם עליו. לרחם עליו, ככה אומרים חזק. המושג דעת בכלל, עץ הדעת, טוב ורע, דעה, כן, את שואל מה זה דעה. המושג דעת זה מושג מאוד מהותי לאדם, נאמר ככה. אז באמת אנחנו בתפילת 18 אומרים, חוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת, אבל חותמים, ברוך אתה השם, חונן החוכמה. איך אומרים חוכמה? אני רואה שאתה יודע. חונן הדעת, סליחה שאני... ועומדים ככה לנסות, אם בכלל מקשיבים למה שאני אומר. חונן הדעת, למה חונן הדעת? הרי הוא חונן חוכמה, הוא חונן בינה. הוא חונן גם דעת, אבל החותמים, החתימה בבקשה שאנחנו מבקשים מהאלוקי, הבקשה הראשונה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שהוא יחון אותנו דווקא דעת. ברוך אתה השם חונן הדעת. מסבירים החכמים מה זה דעת, הוא שומע דעה, הוא אומר כאן הרב, אתה צודק, מתחיל מהכל מדעה מדעת. הוא אומר, העניין של דעת זה עניין של חיבור, התחברות. כמו שאומרים, וידע אל קנה את חנה אשתו. מה זה ידע אותה? התחבר אליה, התחברות. אדם יכול ללמוד, להיות חכם, ללמוד אפילו גמרא, ללמוד תורה, ללמוד זה. אבל הוא יכול גם להבין דבר, להעמיק בדברים, אבל הוא לא מחובר אל הדברים. אין בו דעת. זאת אומרת, זה הכל מעליו, זה לא בתוכו, נאמר. ולא, הוא לא, הוא לא, הוא לא חי את מה שהוא למד. לכן כשאנחנו מבקשים דעת, אנחנו מבקשים להתחבר אל החוכמה ואל הבינה, ומהדעת מתחיל הכל. וזהו עץ הדעת טוב ורע. מה זה הדעת טוב ורע? אומרים חז"ל, להתחבר, האסון של האדם הראשון, והאסון של המין האנושי בכלל, מאז גן עדן, היה בדיוק הנקודה הזאת, שהנחש הצליח לפתות את האישה ולפתות את בעלה, את האדם הראשון, ומאם לפני שאכלו מעץ הדעת טוב ורע היה רק עץ החיים, דהיינו רק הכל טוב, ראו את הכל, טוב השם לכל ורחמה הכל מעצב, זה לא היה רק אמירה, זה היה חיו ככה. האדם הראשון חיו, ראה את הכל בעין טובה. לעומת זה, אחרי האכילה, פתאום עץ הדעת התחבר אל הטוב ואל הרע. פתאום החיים מורכבים מטוב ורע. והרמב"ן אומר, דעת זה גם רצון. פתאום הוא רוצה טוב ורע. זה מה שנקרא בלשון שלנו היצר הרע. אני לא יודע אם מישהו כאן יש לו יצר רע או משהו כזה, אין לכם. אתה הבחור טוב, נכון? נחמד מאוד, רוצה טוב. אבל לפעמים נכנס לך ג'וק בראש. ואתה רוצה קצת להיות מה? להיות רע. למה אתה רוצה להיות רע? הנחש, הנחש. וכל החיים שלנו זה להתאר מזה. ולשון הרע זה הסיבה הראשית למה חושבים רע, מדברים רע, עושים רע, וזה משפיע העניין של הדעת. זה מקרין, הדבר הזה מקרין על דעתו של האדם, על ההתחברות שלו, על המציאות הרצונית, הפנימית שלו לטוב ולרע. אז קודם כל, לתאר את הדעות. מכל הדברים, מכל השטויות, סליחה שאני אומר, כל הדברים הלא טובים שמטבע הדברים בעולמנו, שהוא מורכב מטוב ורע, נדבקים בנו בזכרו. אז זה אחד המידות. מה זה העניין של המידות של האדם? יש להבדיל בין מעשים ובין מידות. המידות זה הדבר הטבעי, היסודי, דרך ארץ קדמה לתורה, היא קודמת לכל דבר. הנפש הטבעית של האדם, ככה אומר רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, היא מתבטאת במידות של האדם. המידות של האדם, אני עוזר על זה כדי לחזור על זה, אלף פעמים שלזכור. יש הרבה מידות לאדם, אבל עיקר המידות, ארבע מידות עיקריות יש לאדם, ואותם צריכים לתקן אותם ולטהר אותם וכו'. זה ארבע המידות האלה הם כנגד ארבעה היסודות שבטבע. האש, הרוח, המים והאפר. אלה הם ארבעת היסודות שבטבע, וכל מידה היא קשורה לאחד מהיסודות האלה. והכל מורכב בתוכנו כמו ארבעת היסודות. הדבר הראשון זה האש. המידה הכי גרועה שיכולה להיות לאדם זה הגאווה. הגאווה היא מיסוד האש. והגאווה מולידה את הכעס ואת הקפדנות. הגאווה, הכעס והקפדנות זה אותו עניין. וזה נובע מהגאווה. ככה מסביר רבי חיים ויטל. בשערי קדושה, בספרו שערי קדושה. המידה השנייה שצריך לתקן אותה, תכף נראה איך מתקנים אותה. המידה השנייה שצריך לתקן אותה זה הדיבור. הדיבור זה רוח, רוח זה דיבור. אדם צריך לדבר דברים טובים, אבל אם הוא מדבר לשון הרע, כללות ודברים מהסוג הזה, ודברים בטלים, זה קלקול גדול במידות של האדם. הדבר השלישי זה יסוד המים. יסוד המים בא התאווה. התאוות של האדם קשורים ליסוד המים. מדוע? כי המים מצמיחים, מגדלים, פרו ורבו, כל הדברים האלה, אכילות, כל הדברים האלה קשור למים. אז זה היסוד השלישי, המים והתאווה. תכף נראה מה התיקון של כל אחד מהם. היסוד הרביעי זה האפר. האפר, הביטוי שלה במידות זה העצבות. העצבות של האדם והעצלות. עצבות ועצלות בא ביחד. אדם שהוא עצוב הוא גם עצלן. הוא שוכב במיטה, הוא לא רוצה לקום, הוא לא רוצה לעשות שום דבר. אז זה יסוד האפר. מה ההפך מהדברים האלה? אז זה לגבי המידות. מול האש, שזה הגאווה והכעס והקפדנות והדברים האלה, יש מידה, אולי שמעתם עליה, מידת הענווה והסבלנות. מישהו מכיר את המידה הזאת? ענווה וסבלנות. כשרוצים לציין את המידה הזאת, מביאים את משה רבנו, לא פחות ולא יותר. משה רבנו בטח אולי את כל המידות. מה נאמר עליו? הוא היה ענב מכל אדם, דווקא מידת הענבה. אז זה ההפך ממידת הגאווה והכעס. אם מישהו יש לו כאן את מידת הגאווה והכעס, אני ממליץ לו לעבור קורס לענבה. יש קורס מיוחד במכון מאיר. מישהו מעוניין בקורס הזה? אתה מעוניין בקורס? אתה מעוניין בקורס? טוב, תירשמו במזכירות, נעביר אתכם קורס בענבה. קורס רציני. אבל אתם יודעים מה? תלמדו את ענייני הענבה במסילת ישרים. שם יש ממש בירור מה זה ענבה, מה זה גאווה, איך קונים את הענבה, איך מתמודדים עם הגאווה. את עשו שיעורי בית, תבואו אליי אחר כך, אני אנסה, ראה אם אתם עומדים בניסיון. כנגד הדיבור, אז קודם כל מידת השתיקה. מידת השתיקה היא גדולה מאוד. לשתוק זה דבר גדול. כל ימיי גדלתי בין החכמים, אומר רבי שמעון, ולא מצאתי לגוף טוב, אלא
שתיקה.
אבל או שתיקה, או לדבר דברים חיוביים. אם זה תורה, אם זה תפילה, אם זה ברכות, אם זה לעזור לאנשים, כל הדברים האלה. זה כנגד הדיבור. כנגד התאווה, שזה מידת המים, צריכים את העניין של ההסתפקות במועד. לא לרוץ אחרי מותרות ואחרי דברים כאלה. אדם צריך להסתפק במועד, מה שיש לו. איזו עשיר, השמח בחלקו מבחינה זאת, בכל דבר. זה כנגד המים, כנגד האפר, שהביטוי השלילי שלו זה עצבות ועצלות, זה השמחה והזריזות. השמחה והזריזות שהם באים ביחד. מי שיש בו שמחה, יש בו גם זריזות, כן. בבקשה, כן.
בנוגע למים, תאווה, עוד משהו
שאתה שאתה מתחיל לתאווה במקום
חיובי.
אני אמרתי, כן. המים, כן.
כמו להיות תאב למצוות.
מו?
להיות
תאב למצוות, כן. וגם לאכול בשבת פולקה. בסדר? תאכל פולקה בתאווה. רב נרי, זכר צדיק לברכה, היה אומר, לא להגיד לאדם בתאבון, אלא לסובע. למה? כי תאבון מזכיר לנו תאווה. אבל בהלכה באמת כתוב, לגבי פסח למשל, שלא לאכול לפני ליל הסדר, שיוכל בתאווה, כי זה הידור מצווה. כשאתה אוכל את המצה בליל הסדר בתאווה, זה נקרא הידור מצווה. אז יש גם תאווה של הידור מצווה מבחינת. אבל בוא נחזור לעניין של אדם. אם כן, אדם צריך לתהר את עצמו, לתקן את עצמו בדעות שלו, במידות שלו, ודאי וודאי גם במעשים שלו. הוא צריך לתהר את עצמו. ושוב, מי שרוצה לתהר את עצמו, יקרא את העניין של טהרה במסילת הישרים. יש פרק או שני פרקים בנושא הטהרה. טהרה הכוונה שם באופן פשוט, אתה צריך לשאול את עצמך, כשאתה עושה מעשים, למה אתה עושה את המעשים האלה? האם המעשים שאתה עושה זה לשם שמיים? זה לטהרה. אבל אם אתה עושה את זה בשביל להתגאות או דברים כאלה, זה לתאר את המעשים שלו. אתה עושה מעשים, אתה עושה את זה באמת לא בשביל להשוויץ או לא בשביל להתגאות או לא בשביל להראות את עצמך או משהו כזה, אלא באמת אתה עושה את רצון הבורא. כל הדברים האלה צריכים טהרה. נראה הלאה. והנה הכתוב אומר באברהם וכיוצא בו, בא בימים. יש ביטוי כזה שרוצים להגיד על אברהם אבינו, הנה הוא בא בימים. מה זה בא בימים? ונודע הדרשה המושכלת שהימים באו לו שלמים. יש מדרגות מדרגות בחיים. יש סולם בחיים, מ-1 עד 10. אז יש אדם שהחיים שלו מפוזרים. מפוזרים. כל יום קשה לו. יש ביטוי כזה, קשה יום. קשה לו כל יום. הוא מרגיש שהוא מבזבז את החיים. הוא מפוזר. הוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא לא יודע מה, מעצמו, מהחיים, מכל זה. זה בתחתית המדרגה, אם נדבר מדרגות, מדרגות, מדרגות באדם. אבל בא בימים, הוא אומר, זה שכל יום שאתה חי, וכל רגע באותו יום שאתה חי, הוא מלא. אתה יודע מה אתה עושה, למה אתה עושה. אתה כל כולך רואה בחיים שלך ערך, חשיבות. אתה, יש לך תפקיד בעולם. זה נקרא בא בימים, באופן פשוט אני אומר, בא בימים. כל יום זה יצירתי. כל יום, עוד לא היום כמו בהיסטוריה שלך. אתה עולה מדרגה אחר מדרגה, אתה מרגיש ביצירתיות, בעשייה, אתה מתקדם. זה הטופ של הסולם. זה נקרא דבקות באלוקים. אדם דבק באלוקים. הוא קם בבוקר, התגבר כערי לעמוד בבוקר, לעבודת בורו, הוא יודע מה זה עבודת בורו. עבודת בורו זה לא מילה. עבודת בורו זה עבודת בורו, עושה את רצון הבורא. תשאלו אותי איך מרגיש אדם כזה כשהוא באמת בא בימים שהוא דבק, תשאלו אותי.
איך מרגיש אדם כזה?
אני לא יודע, אני באמת לא יודע. תשאלו את אברהם אבינו. הוא, יש בו דבקות. אצלו אין דקה אחת מבוזבזת, נאמר. אין דברים בטלים בכלל. הכל כולו דבקות בקדוש, ברצון של הקדוש. זה נקרא בא בימים, בניה. ונודע הדרשה המושכלת שהימים באו לו שלמים. כי מכלל דין וחשבון כבר ביאר הגרזל, שהחשבון יבוא על הזמן שעבד, ביותו עסוק בפחיתות ועבירות. הרי כל אדם נותן דין וחשבון. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. אתם יודעים שנותנים דין וחשבון? אתם לא יודעים. אם מישהו יש חשבון בבנק או משהו, אין לכם. אין לכם. אתם יודעים שעושים לכם שם את החשבונות גם בלי שאתם יודעים. לא, אני בדקתי את זה. איך הם יודעים? כל שקל שאני מוציא נרשם אוטומטית שם. כל שקל שאני מכניס נרשם אוטומטית שם. ולפעמים פתאום אתה מתפלא שאתה מקבל חשבון. איך הם יודעים הכל? בבנק. איך הם יודעים הכל? או מישהו יש לו כזה כרטיס כזה שמגעצים? מישהו יש לו כרטיס כזה? נכון שהם יודעים הכל? זה פה, מאיפה הם למדו את הדבר? מהתורה. זה נקרא דין וחשבון. אז הוא אומר, חשבון על כל מה שעשית בעבר, לא רק על הוצאה כספית, אלא כל מה שאתה עושה, אז זה חשבון. בא חשבון, בוא חשבון. הכל, הכל נרשם. עכשיו, יש יום שאתה מלא, ואתה עושה מעשים טובים, ואתה מתקן, שם החשבון לטובתך, לזכותך, הולך וגדל. אבל יש יום שאתה שואל את עצמך בסוף היום, תגיד, מה עשיתי היום? בזבזתי את היום? נשרף לי היום? יכול לקרות דבר כזה? קורא לבחורים בישיבה לפעמים. הוא בא, הוא החליט, אני היום אלמד תורה וזה, אני אקום בבוקר וכל זה, ובאמת הוא קם בבוקר. אבל איך שהוא נכנס לשיעור, מקבל פלאפון. מה? באמת? טוב, אני אצא לרגע אחד מהשיעור. בסוף הוא מוצא את עצמו, בסוף היום, בכלל אאוט לגמרי. מה עשיתי היום? הטלפון הזה אמרתי, לך, תביא לי את זה, תעשה את זה, וזה, התחיל כל היום, נגמר לו היום. אבל הכל נרשם. זה נקרא חשבון, דין וחשבון. כן.
זה בנקאי
לשבר. זה גם, אתה מכיר את זה?
חשב
בנקאי,
כי בנהלה של בנק. אני רוצה לחזור בחשבון שלי. החלוקה הזאת היא בין המידות, החשיבה, לבין המעשים.
הכל נרשם.
אני האדם, ההתנהלות היומיומית, בין החשיבה, הלמידה, ללבת התורה, לבין המעשי, המעשים. המעשים הטובים. איך החלוקה? אם בכלל יש
לך. אני לא יודע. זה כתוב ברמב״ם, הרמב״ם שואל את השאלה שלך, בהלכות תשובה, האם אנחנו יודעים את החשבונות של הקדוש ברוך הוא בשמיים? או אנחנו משאירים רושם בשמיים? אני לא יודע, לפעמים אדם עושה מעשה קטן ויש לו ערך עצום. ואם הוא עושה מעשה גדול, נתמה לו שהוא עשה מעשה גדול, אבל אין לו את אותה חשיבות כמו המעשה הקטן. אני מסביר לך שוב פעם, הרמב״ם בהלכות תשובה, כשהוא עוסק בהנהלת החשבונות השמימית, ואם נתחיל לעשות חשבונות, אז מה יקרה? אדם אומר, רגע, 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 אני רוצה להרוויח אלפי שקלים, אני צריך את הדברים הקטנים לקיים, אני אזניח אותם. כן, אז הוא אומר, לא, חס ושלום. אם נעשה, אתה צודק באופן כללי, אבל באופן פרטי, איך אומרים, תפוס ככל יכולתך. גם פרוטה לפרוטה מתאספת. מי שמנהל חשבונות באמת, הוא לא מזלזל בשום דבר. בכל פרוטה, אותה דבר בחיים. אתה לא יכול להגיד, רגע, זה פחות וזה יותר. נכון שיש דאורייתא ודרבנן ומנהגים, ואדם צריך להיות חכם בשביל לדעת סדר העדיפות מבחינת מה קודם למה וכל הדברים האלה. אבל מבחינת הרושם שהמעשים שאדם עושה בעולם, באיזה מידה, כמה זה עושה, אנחנו לא יודעים. יש סיפור ידוע של י' למד פרץ על הדבר הזה, שלאותו רועה צאן שלא ידע לא לקרוא ולא לכתוב וכל זה, והגיע יום הכיפור והאדמור הצדיק הזה עומד בכל נדרי רוצה להתקע לו, הוא לא יכול לדבר, לא יכול להתפלל. אז הוא, הרועה הזה, מה שהוא יודע, הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע לכתוב, הוא יודע רק לצפצף. אבל איך לצפצף? עם אצבעות. יש כאן מישהו שיודע לצפצף באצבעות? תן לי צפצוף, תשמע, נשמע, תן. תהנו. וכה, הוא מרחם עלינו. אז הרואה הזה לא יודע. הוא רוצה להתפלל, הוא לא יודע. אז פתאום הוא אומר, מה אני כן יודע? לצפצף כמוך. נותן שריקה. מסתובב האדמור הצדיק, אומר, נפתחו שערי השמיים. נפתחו שערי השמיים. למרות שחלק מהמתפלים בטח כעסו על השורק הזה, מה אתה מצפצף כאן? אבל האדמור קלט, הוא אומר, זה היה הדבר שנראה לכם על פניו כדבר מפריע, אבל תדעו לכם שהדבר המפריע הזה פתח שערי שמיים. אנחנו לא יודעים את הדברים, את הערך, את המשקל. אתה עושה מעשה קטן, משאיר רושם אדיר בעולם. לפעמים מעשה ענק, שאתה חושב שהוא מעשה ענק, אין לו אותו משקל כמו למעשה. לכן אנחנו לא, מבחינה זאת, לא מחלקים מה כן ומה לא. אנחנו תמים תהיה עם השם אלוקיך, תורת השם תמימה משיבת נפש. כל התורה כולה, כל הפרטים, פרטי פרטים למיניהם, אנחנו מקיימים אותם בסדר, כמו שאמרנו, לפי דאורייתא דרבנן, לפי מה שהתורה מחלק. בואו נחזור לעניין שלנו. אז יש חשבון, דין וחשבון, אומר הגר"א, שהחשבון יבוא על הזמן שעבד ביותו עסוק בפחיתות ועבירה, שהיה לו לעסוק בדברים המביאים לו לקרבת קונו יתברך שמו. אתן לך רק דוגמה שתבינו, יש מנהל מפעל, מנהל מפעל, והוא מנהל אותו כל דקה, יש לו לוח זמנים, ויודע מה הוא עושה מהבוקר עד הערב. כל דקה מדודה, הוא יודע כל רגע מה. כי הוא צריך לנהל את כל המפעל הענק הזה, ואם הוא יתחיל להתפזר ולבוא לפה ולשם, הוא בסופו של דבר יאבד את השליטה שלו על המפעל הזה. אז הוא יכול בהחלט בסוף היום להגיד, לעשות לו סיכום, מה עשיתי היום? שהוא באמת דבק במטרה, וכל הזמן הוא עסק בניהול המפעל הזה. או יש ביטוי כזה, אולי שמעתם, איש עסקים. איך אומרים באנגלית איש עסקים? ביזנס מן. מישהו ראה תופעה כזאת פעם? דקה הוא לא מפסיק לחשוב. הוא כל כך דבק במטרה לעשות עסקים. לעשות מה? כסף. דקה הוא לא מפסיק, הוא משקיע את כל כולו, יום ולילה, הוא חולם, הוא קם, מישהו חי ליד איש עסקים כזה, הוא הכל מחוק, רק העסקים שלו בראש שלו. דוגמה, שזה מה שאומר הגאון מווילנה. הוא אומר שהעוסק בתורה כאן, הגאון מווילנה בעצמו היה עוסק בתורה בדבקות עצומה. כל דקה של פיקשוש, של בטלה, של פיזור וכל הזמן, כל דקה כזאת, יש חשבון. וכמובן, תלוי במדרגת האדם. הגאון מווילנה מספרים עליו שהיה מתוודא לפני היום נוראים על ביטול תורה שלו. הפעם היה, נדמה לי, 6.5 דקות הוא התבטל במשך השנה בתורה. 6.5 דקות? מעניין. ופעם היה 5.5, אני כבר לא זוכר. הם מספרים תלמידים שלו. אנחנו, כמה דקות אנחנו מתבטלים? אתה לא סופר. לא סופר. אז הגאון מווילנה, שהוא משגיח על עצמו, כי מי שלא משגיח על עצמו לא מרגיש בכלל. הוא משגיח על עצמו כל הזמן, הוא מרגיש בכל דקה שהוא, מה הוא עושה איתה? אם היא ממלאת לו את היום או שזה בזבוז, זה בטלה. זה מה שאומר כאן, חשבון. והנה היום שעבר ולא השלים בו נפשו וירד ממדרגתו. בשביל להבין את המושג הזה ירד ממדרגתו, כמו בחסידות אומרים, שהחיים זה סולם. בסולם אתה עולה ויורד. אין מצב סטטי. אין מצב כזה שאתה עומד. או שאתה עולה, או שאתה יורד. גם כשאתה לא עושה שום דבר, אתה יורד. אז כל הזמן אתה בעצם להיות בלעלות, לעלות, 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 לעלות. אז על הסולם הזה, על המדרגות האלה, והנה היום שעבר ולא ישלים בו נפשו וירד במדרגתו, ירד מהמדרגה, כבר תימא היום שלא ישלים בו חוקו. היום הזה חסר. שחוק הימים ניתנו לאדם להיות מטפס ועולה במעלות הקודש. דרגע, אני בדקתי את זה, זה נכון. דרגע, היום כמו היום, אני לא יודע אם שמתם לב, עוד לא היום כזה בהיסטוריה שלכם, שלנו. אתם יודעים מזה? לא שמתם לב. היום כמו היום עוד לא היה בכל ההיסטוריה.
זה חדש.
אתם, לא, באמת. למרות שתשאל היום, תשמע, היום זה כמו אתמול. נראה לי אותו דבר. למה? תפיסת החיים היהודית היא לא מעגל סגור. מעגל סגור, אתה אומר, אני קם ואני חוזר בדיוק לאותה נקודה, כל הזמן. לא מתקדם בחיים. זה מצע, זה התפיסה הזאת שחיים במעגל סגור, זה תפיסה פסימית, מה שנקרא. דהיינו שאתה אומר, אני לא מגיע לשום דבר, לשום מקום אני לא אגיע, תמיד אני אחזור לאותה נקודה, ויש לך 1,000 הוכחות לזה. פסיכולוגיות, מעשיות, היסטוריות. זה במקרה הטוב. במקרה הלא טוב, אתה אומר, כל יום אני יורד מדרגה. עם אדם שהוא בדיכאון או משהו כזה, אומר, כל יום גרוע מקודמתו, משהו כזה. אבל זה לא התפיסה היהודית. התפיסה היהודית, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. היום הזה, מה התאריך היום בעברי, מי יודע? יוד, ביער, ה-1000, תפשין סמך תת, לא היה יום כזה בהיסטוריה היהודית, הכללית והפרטית של כל אחד מאיתנו. לא, באמת לא היום כזה. אז זה מה שאומר כאן הרב. כל יום אתה צריך לעלות. בסולם החיים שלך. ואם אתה לא עולה, אתה יורד. ועל זה נותנים דין וחשבון על הדבר. מה עשית היום? מה חידשת היום? מה התקדמת היום? אם זה במודע או לא במודע, לא משנה. זה, על זה היה דין וחשבון. שחוק הימים ניתנו לאדם להיות מטפס ועולה במעלות הקודש. והנה, כששב בתשובה, נניח אדם עשה תשובה, בא למכון מאיר. עכשיו, מה התשובה? איך הפרוצדורה של התשובה? יש בתשובתו שתי מדרגות. המדרגה האחת שמתקן הקלקול וחוזר למצב שלמותו, כמו שהיה קודם חטאו, אפילו לא עלה עדיין למדרגה שהייתה לו קודם חטאו. מכל מקום, כיוון שכבר יצא מראשו, אי אפשר לומר על אותו היום שאין בו טהרה לפי ערך הימים. זאת אומרת, יש כאן שתי קומות. הקומה הראשונה, עלית על... תיקנת את עצמך, עלית על איזושהי מדרגה ממה שהיית מקודם מקולקן. שאף על פי כשנבחן מצב האיש נמצאו שלא פעל חוקו, בכל זאת הוא עלה למעלה. שראיה לו לעלות אל מעלת רמה ממעלה שהיה בה, ולא עלה. זאת אומרת, אם כל יום אנחנו מתקדמים, ויש ימים שאנחנו לא מתקדמים, אז אנחנו צריכים קודם כל להגיע לאיזושהי רמה שממנה נעלה למדרגה שהיינו יכולים להתקדם, ופקששנו, ובזבזנו את החיים. יש כאן שתי קומות בעניין הזה. קודם כל להגיע לאיזושהי מדרגה של תיקון העכשיו, אבל גם לתקן את מה שבעבר קלקלנו, את הזמן שבזבזנו, ולעשות עוד קווץ' ולהגיע למדרגה שמעל המדרגה העכשווית. כן. כן. באים למכון מאיר. זה נקרא תשובה מאהבה. תשובה מאהבה שכל הזדונות נהפכים לזכויות. אבל זה נשאיר לשיעור הבא. Thank you.